כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה שלנו לשבוע זה, איתנו באולפן, שלומי בנתיה וארז שלום, שעל ההפקה והביצוע הטכני, שלום לך יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה?
היום אנחנו נדבר עם אלעד ברנוי, עורך מדור הספרים בבלייזר, בגיליון האחרון של בלייזר, הוא פרסם כתבה, נקרא לזה, מאוד מצחיקה.
נכון.
על דמויות בלתי נסבלות בספרים. אז יש שם למשל את אולדן קולפילד של סלינג'ר, שבוודאי תזדהה עם זה, תלילה קאץ משירת הסירנה של עירית לינור, והמברט המברט מלוליטה של נבוקוב.
So far he nailed it.
אני דווקא חשבתי שהוא דמות נהדרת, אבל אני די מסכימה איתו לגבי השאר. אז אנחנו נדבר איתו על הבלתי נסבלים. למה הם בלתי נסבלים בעיניו, והאם אנחנו מסכימים
חייב להגיד הזה. שאני מרגיש שהיינו צריכים לעשות את זה לפניו, את העניין הזה.
הרבה פעמים קורה שאנשים, הקולגות שלנו, עושים איזשהו מעשה מן הסוג הזה, ואז אנחנו אומרים, אוי לעזאזל, למה
היופי,
לא חשבתי על זה?
זה היופי בלהיות עיתונאי, אתה תמיד יכול לעשות פולו-אפ,
נכון.
כמו שאנחנו עושים היום.
עם קרדיט.
עם קרדיט, בדיוק.
אוקיי.
לפני כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להזכיר לכם איך אתם יכולים להזין לנו, יש לכם מגוון אפשרויות איך להזין לנו. קודם כל אתם יכולים להוריד את האפליקציה כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה יישומון, היישומון שלנו שבו אתם יכולים להזין לכל התכנים שלנו ותכנים אחרים. אתם, אם אתם בעניין, אתם יכולים לעשות את זה גם בספוטיפיי, ואם אתם אנשי העת הישנה נקרא לזה, אתם יכולים ללכת ל-104.9 ו-105.3 FM במכשיר הרדיו הישן והטוב שלכם, זה ששמעתם בו את הכרזת העצמאות.
אני שומעת רדיו באוטו, לא מבינה למה אתה כך מופתע. רדיו, עם 104.9 ו-105.3.
אני כל כך כבר לא קיים מבחינתי, שאני יכול להפעיל את האפליקציה, את כאן אודי, באייפון, שמתחבר בבלוטוס לרדיו.
למה אתה לא פשוט מדליק את הרדיו? זה נמצא שם.
כי אני חושב
שאם יש... אוקיי, אני קשישה.
לא, אם יש דרך שבה הטכנולוגיה יכולה להרוס לי את החיים, אז למה לא לעשות את זה? זה מינימום הכרחי.
נכון.
אחרי כל אלה, אם אתם רוצים לקרוא אותנו דווקא, אתם יכולים לעשות את זה בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. ואגב, פייסבוק... נתחיל עם מישל וולבק.
חייבים להתחיל עם מישל וולבק.
איכשהו אנחנו מדברים עליו הרבה לאחרונה. דוב אלפון, האיש שלנו בפריז, כותב בפייסבוק ככה, הספר החדש של מישל וולבק נשלח אתמול לעיתונאים ומבקרים. השם שלו, סרוטונין. הוא מתרכז בכל המרכיבים הרגילים, מדת ועד פורנוגרפיה. גיבור הספר, בעל יסודות ביוגרפיים דומים להפליא לאלה של וולבק, שונא את פריז ואת חברתו שמוצא אסיאתי, עד כאן דומה באמת, מחליט לחזור לחבל הולדתו בנורמנדי. שם הוא משכנע חקלאים מיואשים לחסום צמתים עד שארמון האליזה ייפול. ויש פה ציטוט. מעכשיו אף אחד במערב לא יהיה מאושר. כך מתמוטטת הציביליזציה שלנו בלי הרבה דרמה ועם מעט מאוד הרוגים.
מקסים. אני מתה על וולבק.
תקשיבי. האיש גאון.
נכון.
צריך להגיד שיש לו יכולת מופלאה לזהות מראש אירועים מאוד מאוד דרמטיים שעומדים להתפוצץ חברתית, ואז שבוע אחרי שזה קורה, פתאום יש ספר שלו.
לפעמים גם אפילו שבוע לפני.
נכון.
אתה יודע, נגיד, זאת אומרת, הספר הזה הרי הוא נכון שהוא יוצא עכשיו, אבל הוא לא כתב אותו עכשיו.
כתב אותו מזמן. עכשיו, הוא לא יכול, אני בטוח שהוא לא יכול היה לדעת שתהיה את מחאת האפודים הזוהרים, ואת הניסיון עכשיו איך נקרא, הצרפת הפריפריאלית או הכפרית, להתמרד נגד צרפת העירונית, אבל זה בול, הוא ידע איכשהו שזה יקרה, הוא ידע איכשהו שמשהו יתפוצץ בקרב המתחים בצרפת על רקע הגירה ממדינות צפון אפריקה, ואז איך שהיה פתאום פיצוץ של זה, יצא הספר הקודם שלו.
קניעה.
זה בקצור הוא גאון.
נכון, אני מחייבת להסכים.
אגב, גם בכתיבה אפשר להגיד את זה, אבל לא על זה אנחנו מדברים.
לא, אבל זהו, אז אני כן רוצה לחזור לכתיבה, ולהגיד שעל אף שיש המון ספרים של וולבק שאני מאוד אוהבת, קנייה דווקא לא היה ספר טוב.
ממש לא.
אני מקווה שהחדש טוב. כמו ש... אבל הוא תמיד מעניין, גם כשהספרים...
יכול להיות שככל שאתה יותר מדויק בפענוח הסוציו-דמוגרפי, נקרא לזה, אז ככה הספרים שלך פחות טובים.
תשמע, אני חייבת להגיד שיכול להיות שהוא דווקא ניסה לעשות כאילו איזה מין ספר מאוד מאוד פוליטי, כאילו במובן הזה של משהו על, שהוא כתב על המוסלמים, בקנייה, לא יודע, משהו שם לא הסתדר. אבל מה, עוד דבר שדוב אלפון העלה פה ב... ואתה חוסך ממאזיננו וחבל.
חסכתי את העניין הזה, לא לחסוך מהם?
לא, כי זה דווקא, זה אמר לי, אופה, וולבק חוזר לעצמו.
כן, אני אקריא את זה.
ויכול להיות שזה יהיה ספר טוב. כי הוא מעלה שם קודם כל תמונה.
כן.
בוא תספר לנו.
בתמונה
רואים... שנראה לנו את כל התמונה.
בבקשה. בתמונה רואים את וולבק על מיטתו.
ארום.
ארום כביום היוולדו. אמנם לא רואים את מה שהטבע נתן לו, אבל חוץ מזה רואים הכל. לצידו אשתו האסיאטית, בתחתונים וחזייה, ועוד בחורה בסמלה.
כן.
וככה כותב, נקריא את מה שדוב אלפון כותב.
וזה דבר שהם העלו לאינסטגרם. העלו
את זה לאינסטגרם, כן.
פפראצי.
נקריא את זה. אשתו הטריה של וולבק, כי הנום ליזיס לי, שהיא אסיאטית כאמור, העלתה אתמול לחשבון האינסטגרם של הקולאז' עירום של שניהם. ואחרי חתונתם היא העלתה צילום של וולבק עירום במיטה איתה, ועם אישה נוספת, זה הצילום שאנחנו רואים פה בפייסבוק, בפוסט של דוב אלפון. באינסטגרם האישה הנוספת הזאת היא מזוהה ביוזר ונסה DVD. ודוב אלפון חושף סקופ, זוהי האומנית הישראלית מיכל מקרסקו, אני מקווה שאני מבטא את השם שלה נכון, לא התכמתי להקריא את זה, אז לא התכוננתי, שהיא ישראלית. ישראלית, ויש לנו נקודה ישראלית. גם פה אנחנו על המפה.
נדחפים לכל מקום.
אנחנו על המפה ועל הטריטוריה, אם אפשר לומר.
יפה. אז יש סיכוי, עם התמונות האלה של וולבק, יכול להיות שהוא באמת חזר להתעסק בדברים מעניינים.
אני לא בונה על זה, אני לא בונה על זה.
אוקיי, נעבור הלאה?
כן.
אליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית, שבשבוע שעבר צוין יום מותו הלועזי, והשבוע יחגג יום הולדתו. זה יקרה ביום חמישי, שבו יצוען גם יום השפה העברית.
שבלעדי הכל זה לא היה קורה.
נכון, אנחנו גם לא היינו יושבים פה, והיינו מדברים יידיש כאן אולי או משהו כזה. כן. אגב, שמעתי בשבוע שעבר, פתאום נסעתי באוטו, אפרופו רדיו, והדלקתי כאן תרבות.
כן.
לשמוע מה חברינו עושים, ושמעתי תוכנית ביידיש. יש כאן יידיש.
אני למדתי יידיש.
זה היה נחמד מאוד.
למדתי יידיש, זה שפה נהדרת. אני לא יודע להגיד שום דבר חוץ מקופ שווינדל.
אז לי זה קצת מצער אותי שאנחנו לא יודעים לפטפט ביידיש, אבל בסדר, לדינו, יידיש, היה מה לדבר.
ערבית.
לכבוד יום הולדתו של בן יהודה, פרסמו באתר האקדמיה ללשון את בן יהודה. אגב, כשיועצת הלשון שאמרתי לה שאנחנו יודעים לדבר על אליעזר בן יהודה, היא אמרה לי בן יהודה.
את רואה? זה כמו שאני אומר, אור יהודה. אני צדקתי כל הזמן הזה.
לגמרי. אז באתר האקדמיה ללשון פרסמו את ההסבר שבן יהודה נתן לכך שהחליט...
בואי נקרא לו בן יהודה, אפילו אני קצת...
אבל תראה, אם לא הייתי מדברת איתה ולא הייתי חושפת...
זה מה שנקרא שאלת קיטבג.
בדיוק. עכשיו אני חייבת להגיד בן יהודה. אז בקיצור, אתר האקדמיה ללשון נתנו לנו את ההסבר, את ההסבר שנתן בן יהודה לכך שהחליט לחבר את המילון העברי. כפי שהוא כתב במבוא של מילון בן יהודה, וכך כתב שם.
כן.
אני חושבת שעכשיו אני
אצטרך... זקוקה למשקפיים?
משקפיים, כן. באותה מידה שהלך והתחזק בקרבי הרגש המדיני שלי, בא במידה חשתי יותר ויותר מהי הלשון לאומה. כמו שהיהודים אינם יכולים להיות עם חי באמת, אלא בשובם לארץ האבות, כן אינם יכולים להיות עם חי, אלא בשובם ללשון האבות, ולהשתמש בה... לא בלבד בספר, בדברים שבקדושה או שבחוכמה בלבד, כמו שטען פרץ בן משה, עורך השחר, אלא דווקא בדיבור פה. מגדולים ועד קטנים, נשים וטף, בחור ובתולה, בכל ענייני החיים, ובכל שעות היום והלילה, ככל הגויים, גוי גוי בלשונו.
בחור ובתולה.
בכל ענייני החיים ובכל שעות היום והלילה.
נכון. הוא כותב שם ככה, זה היה הרגע הגדול, המכריע בחיי. אתה מצאתי מה עליי לעשות תכף ומיד. ראיתי כי משני הדברים שבלעדיהם לא יוכלו היהודים להיות עם, והם הארץ והלשון. והנה, בעוד שהשיבה לארץ אינה בידינו ותלויה היא ברצון המושלים אתה עליה, השיבה ללשון האבות היא בידינו, ואין איש יכול למנוע אותנו מזה, אם רק נרצה.
אז הבעיה הייתה אז שהעברית שלו הייתה גבוהה מדי.
כן.
ובעצם הוא מדבר על מה עם לשון היום-יום. איך ידבר בחור עם בחורה כשהוא רוצה להתחיל איתה?
בתולה.
בתולה. וכך הוא כותב, ככל אשר הרבתי לדבר עברית, ככל אשר הרחבתי את גבולי שיחותיי, מבלי לבור נושאי שיחתי, כן התחלתי לחוש מעט מעט קצת מחנק. אוצר המילים שלי היה אותו האוצר הידוע לכל בחור בערי ליטה, שלמד בחדר ובישיבות, וקרא רוב הספרות של ההשכלה, ולמד תנ"ך על פה ודקדוק מתור צוהר התיבה, וקרא חלק מספרי המחקר של הקדמונים ושבע החוכמות. זה אוצר נאה לשיחה על עניינים עליונים, רוחניים, מופשטים, בקצת דחק אמנם ודלות הלשון, על כל פנים כמעט מספיק. אבל עם תדירות השיחה נתגלגלו הדברים גם על כלים מכלים שונים, ועל עניינים היותר פשוטים והיותר תפלים וגסים שבחיים, ואז היינו אילמים.
והפתרון זה לא היה פשוט. הוא נזכר שבכתבי הקודש יש גם את כל העניינים הגסים והפשוטים שמרכיבים שפה, פשוט מעלימים אותם. אז נזכרתי, ככה הוא כותב, כי יש לנו מסכת כלים שאין לימוד הרגיל, אפילו בישיבות, ואין שמות הכלים הנזכרים בידועים לרוב יודעי העברית. וכמו כן, יש בתלמוד הרבה דברים גם על עניינים פשוטים של החיים, וגם על הגסים שבהם. כשהוא אומר גסים, הוא לא מתכוון בהכרח למה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים גסים. הוא מתכוון לדברים יומיומיים.
הפרשות, כמו שאתה קורא לזה.
חס וחלילה. אפילו על נגיד הגווניה, איך קונים ודברים כאלה. ככה הוא ממשיך. אלא שאין הדברים האלה, הגסים והפשוטים שבתלמוד, אין הם נחקקים בזיכרון. רוב הלומדים תלמוד. התחלתי לבקש אם יש בספרותנו ספר שאפשר למצוא בו על נקלה אלה המילים בשעת הצורך. קיוויתי למצוא כל הצריך בספרי המילים שהיו בזמנו, מרוסית לעברית. אבל אחרי חיפוש מעט, בשתי משברי זה, וראיתי כי המעט שיש לנו אינו מספיק לצורכי דיבור אמיתי וטבעי.
נכון, והוא מסיים, וההיגיון הפשוט של הבחרות הביאני מערה למחשבה פשוטה זו. אם רק זה חסר כדי שנוכל לדבר עברית, צריך למלא את החיסרון הזה. ועוד פעם, מהירות ההחלטה של הבחרות, שאינה מפקפקת בכוח עצמה ואינה יודעת מעצור, עשתה את שלה. כלומר, הוא צעיר והוא מסתכל אחורה, הוא אומר, הייתי צעיר ואמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה. וביום הימים החלטתי, חיסרון זה המלא אני. והמחשבה לחבר מילון נולדה.
אני חושב שזה נפלא. שמה שהוביל אותו לכל העניין הזה היה חיפוש אחר שפה יומיומית ארצית פשוטה, ושהוא מצא את ההתחלה של השפה הזו דווקא בטקסטים דתיים. זה סיפור נהדר, ותודה, אגב, אליעזר בן יהודה על העברית וכל העניין הזה.
בן יהודה. המעשה שלו היה מעשה ענק. אליעזר בן יהודה הוא מבחינתי איש מרגש ומטורף, ברמת הרצל, שהוא גם איש אהוב עליי. ואיך אפשר בכלל להאמין שדבר כזה אפשרי, להחזיר שפה לשימוש, הרי זה דבר לא סביר. והוא הצליח בכך, תראה אותנו.
מדהים.
אפילו עם הטעויות שלנו, חשבתי לעצמי, איך הוא היה מגיב ממה שומע אותנו היום? לא היה אכפת לו, היה שפה חיה, סלנג, טעויות, בסדר.
הוא היה אומר שגילת צוקרמן צודק, אתה מדברים ישראלית וכו'.
אני חושבת שהוא היה, יכול להיות שהוא היה אומר את זה.
יכול להיות שהוא היה אומר את זה.
למרות שהוא היה אדם מאוד נוקשה, אני לא יודעת.
לצערנו אי אפשר לשאול אותו.
לא.
הוא כבר לא איתנו.
מה זאת אומרת לצערנו? אתה יודע, כל אחד מת מתישהו.
זה נכון, אבל הנה העניין, אם אתם עושים דברים גדולים ואתם אמיצים והולכים נגד הזרם, אולי אפילו יזכרו אתכם. תשמעי, כולם מכירים את אליעזר בן יהודה, אבל בכל זאת נספר עליו משהו קצר על עצמו, ולא רק הדברים שהוא כתב. הוא נולד ב-1858 בווילנה, ואחרי שכבן נוער הוא נחשף לעברית, הוא עלה לארץ, ופה הוא פעל להפיכת השפה העברית לשפה מדוברת, ולהטמעתה במערכת החינוך, והקים עיתונים להשגת מטרה זו, והוא כבר עשה את כל הדברים האלה בעודו בחייו, כן? עם פטירתו בדצמבר 1922, כתב עליו דוקטור ניסים מלול, בעיתון דואר היום, והוא הזכיר ביקור שלו, של דוקטור ניסים מלול, במשרדים של בן יהודה, וכך הוא כתב, מה מאוד השתוממתי לראות על שולחנו, ספרים ומילונים, ערבים שונים? קובץ מילונים שלם כזה לא מצאתי מעולם, אלא אצל יחידי סגולה מגדולי חכמי הערבים עצמם. השפה העברית, אמר בן יהודה, היא שפה שמית, ולכן אם נרבה לחדור אל תוך מובנן של המילים העבריות, עלינו לחפש את דומיהן בשאר השפות השמיות ובייחוד השפה הערבית. מתוך הכרה זו שקדתי על לימוד השפה הערבית הספרותית, לא רק מפני שהיא שפתו של אותו העם שבקרבו אנו יושבים, אלא גם מפני שעל ידי ידיעת השפה הזו אוכל עד כמה שאפשר להביא את חיבורי זה לידי שלמות, חיבורי המילון.
כן, דוקטור מלול ביקש במאמר מממשיכיו של בן יהודה לבוא בקשר עם ועד הלשון הערבי במצרים, כדי להקל עליהם את העבודה, ואז לא רק יחיו את זכרו של היוצר הראשון בן יהודה, על ידי טיפוחם את היתום, הכוונה למילון, שהשאיר אחריו, זה יפה, היתום, המילון שהשאיר אחריו, אלא גם ידריכו את העם העברי שקם לתחייה על ידי התפתחות שפתו, ומאידך גיסה ירימו על נס את אותה הקרבה המקורית שישנה לא רק בין שתי השפות, העברית והערבית, אלא גם הקרבה בין שני הגזעים האלה, בנפשם, רוחם ונשמתם, הבולטת מבין מילותיהם ומבטאיהם המשותפים. אז בוא נגיד שאפשר להגיד שאנחנו הצלחנו עם השפה, אבל עם הדו-קיום הזה, והמבט והראייה שלנו את עצמנו כאנשים קרובים, עם זה פחות הלך לנו.
50%, זה לא רע.
כן, 50%.
תשמעי, זה דבר שמטריד אותנו, צריך להגיד, מי הדמות הספרותית הכי מעצבנת שיש. והאמת היא שלא חסר, זה משחק מקובל בקרב קוראי ספרות, להתווכח על גיבורי ספרים מרגיזים שאי אפשר לסבול אותם, כמו ישראלים וחומוס, ככה זה. יש לך את הפייבוריטים שלך?
אני בדרך כלל, יש לי, אבל לא, אני אגיד באופן כללי שאני בדרך כלל אלרגית לדמויות נרפות של נשים. האישה המתעלפת הזאת, זקוקה למלכי הערכה.
דנזל דיסטרס.
ובדרך כלל גם כשהיא נשארת כזאת, כלומר מילא שהיא מתחילה ככה, אבל לכל אורך הזה, נגיד בעלה עזב אותה והיא כל הזמן מתעלפת, אז אני לא יכולה לסבול את זה.
יש את הסצנה הזאת בסרט הנסיכה הקסומה? ראית את הסרט הנסיכה הקסומה?
כמובן.
יש את הסצנה הזאת שהוא נלחם בעכברים, עכברושים בגודל מוגזם, והנסיכה תוקפת את העכבר באיזה מוט עץ כזה, בעדינות ומרפאת כזאת, ואני כל פעם שאני רואה את זה, אני אומר, תקי, תקי חזק!
בדיוק, תכניסי לו, מה יש לך?
תקחי את החרב ותדקירי אותו! אני לא רוצה להרגיז אותך עוד יותר, אם את מורוגזת. אני רק אגיד שסלינג'ר מככב אצלי בהמצאה דמויות בלתי נסבלות. אני יודע שיש...
אני לא מסכימה איתך, אבל זה לא מרגיז אותי שיש לך דעה אחרת משלי. אני אדם מאוד פתוח.
אני שמח לשמוע את זה, כי בדרך כלל האוהבים של סלינג'ר הם ממש קטלניים בתגובות שלהם על העניין הזה. מי שעשה עבודה יותר יסודית בעניין הזה... הוא כתב הספרות בידיעות אחרונות והעורך של מדור הספרים במגזין הגברים בלייזר, אלעד ברנוי. הוא פרסם במדור הספרים הזה של בלייזר את מצעד הדמויות המעיקות ביותר של הספרות. אז הולדן קולפילד, מהתפסן בשדה השיפון שם, עם הטיעון המנצח שגם מי שגדלו על התפסן לא יכולים להכחיש שהוא נודניק. ויוסף, ההוא מהתנך, עם טיפ מילד ברנוי, אם אתה חושב שהדרך הכי טובה לתקשר עם המשפחה שלך היא לספר להם על החלומות הנרקסיסטיים שלך, אל תתפלא אם תמצא את עצמך בבור מלא, אקרבים ונחשים.
כן, ומה שנחמד זה שעל כל דמות כתוב שם איזה ספר, זה עשוי יפה כזה, צבעוניות.
נכון, נורא יפה.
אפשר לראות את זה בפייסבוק שלו, אבל על כל דמות כתוב מאיזה ספר היא, ומי נכון, המחבר. אז נכון. במקרה של יוסף הוא כתב, התנך אלוהים.
ואגב אלוהים, גם קארל אובי קנאוסגרד שם, בצדק.
אגב, אפרופו אלוהים.
אפרופו אלוהים, כן. אחד החופרים הגדולים של זמננו מכנה אותו ברנוי, ומודה לו על שאתה משתף אותנו במשך 20 עמודים בהתלבטויות מה כדאי לך לאכול לארוחת הצהריים. מיץ פטל, מלך הפסיב אגרסיב של הספרות. שלום, אלעד ברנוי. אלעד ברנוי?
אלעד
ברנוי? נפל בשנייה שפניתי אליו, אז אנחנו ננצל את ההזדמנות כדי להקריא עוד כמה כאלה.
אני למשל נורא נדהמתי, אני רוצה להגיד, אני אשאל אותו על זה, אני מקווה שהוא יעלה מזה שיש שם את הירח מבאי ערב, של פניה ברגשטיין.
את הירח.
את הירח, שוב הוא כותב, לא מספיק שאבא של הילדה אומללה בספר, רודה בחייה, הירח מקריפ מלמעלה, ועושה פרצופים של סוטה.
זה ממש ככה. זה ממש ככה. יש גם את אוסקר מקרוב להפליא ורועש להחריד, של ג'ונתן ספרן פויר. נקריא את זה? אין הרבה דברים מעצבנים, כמו דמות של ילד עם תודעה של מבוגר. אוסקר של אומנם רק בן 9, אבל הוא כבר פרנקופיל, מנגן על תוף מרים, מדקלם שייקספיר וגם פציפיסט. וואו, אתה כל כך שונה ומיוחד, מקווה שזה יעזור לך כשכולם ידפקו לך מכות בבית ספר.
רגע, אז אני חייבת גם את ניקול מיער אפל, של כתבה ניקול קראוס, שזה ספר שקצת לא כל כך אהבתי, והוא כותב ככה, ניקול מחליטה לנהל את משבר אמצע החיים שלה בארץ הקודש, ועל הדרך להסביר לכולנו מה זה באמת אומר להיות ישראלים. אני בעד הכנסת אורחים והכל, אבל באמא שלך יש לנו מספיק צרות משלנו.
זה אדיר, היינו
הולכים להקריא את הכל. היא באמת דמות כל כך מעצבנת, זה כל כך
רגע,
נכון.
רגע, בואי נשאל את שלומי. שלומי, אנחנו משיגים אותו, את אלעד ברנועי? זה לא קורה כרגע, אוי, אז אנחנו נעבור למשהו אחר ונחבור אליו. אני לא רוצה להקריא את כל הדמויות שהוא זה, כי אני רוצה להשאיר משהו לאלעד.
אוקיי, אז בוא נעבור, בוא נעבור למשהו שקראנו בניו יורקר.
בסדר גמור.
קראנו שם כתבה, מה קורה כשסופר שנענה לקריאה בזמננו לכתוב אוטו פיקשן או ממואר, שזה דבר מאוד מאוד... זה מה שקורה היום. נכון. אתה עושה פרצופים כאלה.
הוא איתנו, בואי נעזוב את הניו יורקר. אלעד.
אוקיי. אלעד ברנועי, מה זה היה ברגע האחרון? ברחת, מה הבהיל אותך כל כך?
הוא חטף רגליים קרות מכל הדמויות
האלה. מיץ פטל, הבריח אותו.
הקראנו פשוט את כל המדור שלך בערך, אז הייתה שיחה נעימה, ותודה, תצליח, ביי.
תודה רבה.
אלעד ברנועי, מה עשה לך מיץ פטל בעצם? למה מיץ פטל?
קודם כל, לפני הכל, אני רוצה להגיד מזל טוב, מאיה.
אוי, תודה רבה לך, אלעד.
אוי, כולנו רצינו לעשות את זה, ורק לך שבלונדון היה אומץ.
זהו, אז אולי אני גם אצטרף לרשימת הדמויות המעצבנות של מאיה.
אוקיי, אתה לא תעבוד יותר בעיר הזאת. תודה רבה לכם.
אתה שרוף בשוק האזרחי.
נחזור למיץ פטל. למה מיץ פטל? אף פעם לא חשבתי עליו, כי הדמות מעצבנת. תגיד, זה הכל מהדברים שאתה הבאת אותם, או שעשית סקר בין חבריך, וזה מה שעלה?
זה הרוב הגיע ממני, אבל כן, הייתי צריך קצת לאשר את הדברים האלה, כדי שלא... לברר שאני לא לבד פה בשוק עם הדברים האלה. מיץ פטל דמות מעצבנת, לא רק אותי הוא מעצבן. הוא מעצבן, הוא יושב בבית, כאילו, מתחבא לו מאחורי הטריסים, כולם רוצים להיות חברים שלו והוא לא שם עליהם, ואז כשמגיעים אליו, אז הוא פתאום מתחיל לעשות להם פאסיב אגרסיב של, אתם רוצים להיות חברים שלי? בואו, תעשו את המרוץ להוכיח לי מי רוצה להיות חבר הכי... מה זה השטויות האלה?
מה זה השטויות האלה?
כאילו, מה קרה? אתה לא רוצה להיות חבר שלנו? לא צריך. זה הילד הזה עם הכדור. זה הילד הזה עם הכדור. כדור שלי, אין משחק.
רגע, כן, אני ממש. חייבת להגיד גם, לשאול על עוד דבר אחד. חנה גונן ממיכאל שלי, חנה גונן שלנו.
רגע, היא נבחרה כהכי מעצבנת, כי היא מוקפת במין...
כן, היא במקום הראשון.
היא במקום הראשון, נו.
כן, מה?
הסבר, בבקשה.
מאיה, אני מופתע מההפתעה שלך.
אני מייצגת, אתה יודע.
ברגע שחשבתי על הרשימה הזאת, זה היה לי ברור שכאילו חנה גונן היא לגמרי מתחרה על המקום הראשון.
האם זה חנה גונן עצמה מהספר, או הדיבור על חנה גונן שאנחנו שומעים כבר 50 שנה?
לא, תשמעי, אני 50 שנה אני לא מסתובב כאן, אבל הדיבור הזה מבחינתי הוא מפספס את העיקר.
מה העיקר?
שהיא בלתי.
היא פשוט בלתי, היא פשוט דמות בלתי נסבלת, היא פשוט מעצבנת, היא מתנצאת, היא תופסת תחת, היא מרירה. רבק, תעזבי אותנו בשקט.
זאת אומרת, מה שמפריע לך זה האישיות שלה, לא הדעות שהיא מציגה.
חד משמעית. תראה, זה מתאזן, כן? אתה מתחבר. האישיות שלה מתחברת ל... כלומר, הדעות הפוליטיות שלה נובעות מהאישיות שלה, אני מניח. אבל לא מפריע לי שהיא דמות... באמת, כתבו עליה כאלה דברים, שהיא פסיכוטית, שהיא ככה, שהיא... זה פחות מעניין אותי, היא באמת דמות מעצבנת. היחיד שכמעט חטף ממנה את הכתר, זה הנסיך הקטן.
אוקיי, רגע, גם על זה. הנסיך הקטן, ספר כל כך אהוב, דמות כל כך אהובה, על מיליארדי אנשים ברחבי העולם, אלעד ברנועי, מה קורה?
כולם בוכים ברגעים אלה ממש, כשהם קוראים את הסיפור.
אני חייב להקדים ולהגיד משהו. היה מאוד מפתה להטריל את כולם, ולבחור דמויות אהובות בכוונה, ולשים אותם במקומות ראשים. באמת זה היה מפתה, גם יש לי כמה כאלה על הקנה, שדמויות שאני דווקא אוהב, אבל זה צחיק אותי לשים אותם, את אטיקוס פינץ' מ-אל תיגע בזמיר.
צד כאן, ארוך!
כן, יואו, אפשר לחשוב, יאללה, דרמה קווין. אבל אמרתי לו, לא נעשה את זה. אבל רבה, כנסיך הקטן, אני באמת, אני אצא לכם אתגר, תפתחו כל עמוד בספר, כל עמוד, אין סיכוי שאין שם משפט מעצבן. כל משפט שיוצא מהפה של הילד הזה מעצבן. הוא המלך הצדקנים, הוא מתרחן לכולם, והוא מסתובב לכל הגלקסיה, והוא אומר לכולם את כל המשפטים הסתומים האלה שלו, שאני באמת לא מצליח להבין מה הם אומרים. לא יודע איך זה נהיה כזו קלאסיקה, בשביל, באמת, ספר היום.
תשמע, אני רוצה להגיד לך, מקודם אמרת שזה דברים שאתה בחרת, ואז כאילו עברת קצת מול חברים כדי לוודא שאתה לא עושה טעויות חמורות. איכשהו נדמה שהדמויות שבחרת פגעו מאוד מאוד במקום, באופן קולקטיבי. ואני חושב אולי שפשוט באמת בחרת דמויות שהן נורא נורא מרכזיות, ויש המון אנשים שנורא אוהבים את הדמויות האלה, אבל יש המון אנשים שנורא שונאים אותם. את אותן דמויות. יכול להיות שהמון אנשים פשוט אוהבים את הנסיך הקטן, והמון אנשים שונאים אותו, הוא פשוט מעורר המון רגשות.
כן, אני מניח שבשביל להתקדם בחיים אתה חייב גם להיות אהוב וגם להיות סנו. ללכת על דרך האמצע לא יקדם אותך רחוק. אבל כן, יש פה כמה דמויות שהיה חשוב להעיר את תשומת הלב עליהן. דמויות, כמו שאמרתם, הירח מבאי ערב.
כן. זה מדהים, זה הכי טוב.
וגם אני ספטה לרגשתי שלא מספיק מדברים עליו. ואגב, הכנסתי לכאן גם דמויות שאני אוהב. חשוב לי גם את זה להגיד. הארי פוטר, אני קראתי את כל הספרים עשרות פעמים, אני מאוד אוהב את הסדרה הזאת. הוא דמות מעצבנת, אי אפשר לקחת את זה ממנו, הוא דמות מעצבנת. גם את הולדן, כאילו, אני לא נמנה על חבורת עולבים בסלינג'ר.
אתה אוהב את פרני וזוי?
מה זה אני אוהב את פרני וזוי? אחד הספרים הולכים על העולם.
תודה רבה, תודה.
וגם אגב הולדן, אגב, בגלל זה שמתי אותו למטה, כאילו בתחתית הרשימה, הרי הכי מתבקש לשים אותו למעלה, כאילו הדמות הראשונה שעולה כששואלים מי מעצבן, הוא בכלל בונן. אבל הייתה הצרה, כלומר, הכנסתי אותו רשימה, כי אני מבין, בסדר, הוא מעצבן. אבל הוא מעצבן היום, כלומר,
כשאתה בן 16 הוא לא מעצבן.
כי אתה מעצבן בגיל 16. אתה פשוט נורא מרגיז בגיל 16, כולם. אין אף בן 16 שאינו מרגיז.
בסדר גמור, אבל אתה מזדהה עם הדבר הזה. אין מה
לעשות.
תגיד, בעקבות התחקיר המעמיק שעשית, והמחקר, אתה יכול אולי לנסות להגדיר מה הופך דמות מסוימת לדמות שמעוררת כזאת שעת נפש?
קודם כל אני חושב, יש הרבה דמויות מעצבנות בדרכים שונות. מכיוון של דרכים לעצבן את הקוראים, אבל...
או כמו שאתה כתבת על אנה קרנינה, הרבה דמויות ספרותיות מעצבנות דומות זו לזו, אבל אנה קרנינה מעצבנת בדרכה שלה.
נכון מאוד. אני עומד מאחורי האמירה הזאת. אני חושב שאולי אפשר לחלק את זה לשני סוגים. יש את דמויות שהן כאילו מעצבנות במפקיע, שהסופר התכוון שאני עומד פה בשביל לעורר איזושהי תגובה. למישה בולבק, שהזכרתי מקודם, יש דמויות כאלה, ובאמת לא הכנסתי את זה, כי זה מין, אוקיי, כאילו, אני מבין מה אתה עושה, אני באופן אישית לא מת על זה, אבל סבבה, כאילו, הצלחת במשימה שלך להביא דמות מעצבנת.
כן.
פחות הכנסתי דמויות כאלה לרשימה, רק אולי את אומברט של נבוקוב, אבל בגדול, הדבר שבעיניי הוא מעצבן, זה כשדמות אמורה להיות מעוררת הזדהות, ושאמור להיות איזשהו עולם רגשי מפותח, אבל הדרך הכי כאילו קלה לפתח עולם רגשי של דמות, זה כנראה שהיא פשוט תתבחין ותתעלף בכל פעם שמשהו לא מוצא חן בעיניה, ואז אנחנו אומרים להזדהות איתה. זה מעצבן אותי.
למשל, קאטי מינקת גבעים, שכתבת עליה, כמה סתומה צריכה להיות בשביל לא להבין שהיטקליף הוא גבר מתעלל. בחיית קאטי, גדלי לעצמך חוט שדרה. זה כל כך נכון.
ממש ככה.
זה בלתי נסבל.
עכשיו, אני התלבטתי מהעורפת שלי גם, לגבי איזה דמות תחליף מהחסים, כי לא חוסר עוד שם ברוך השם. אני, הנגיעה הראשונה שהייתה היטקליף, כי הוא דמות איומה. אבל הוא לא שייך לרשימת הדמויות המעצבנות. הוא שייך אולי לרשימת הדמויות הרעות או האיומות. כי הוא באמת יש רוח. קטי, היא פשוט, זה פשוט לא הגיוני. כאילו, מה את עושה?
אבל בהמשך למה שאמרת, יכול להיות שאנחנו, שהסופר או הסופרת לא טעו. זה בדיוק מה שהם התכוונו לעשות. וברגע שיש דמות שמעוררת כזאת תגובה רגשית, מדובר בהצלחה ספרותית.
תשמע, אני לא מתכוון בעולם, וכל פעם שמישהו אומר משהו שמביא לי
עצבים,
אני אומר,
אוי,
הוא
בטח התכוון
להביא לי
עצבים
מהאמירה הזאת.
אתה רומז שהבעיה אצלי, בסדר.
בוא נגיד, אני נותן של קרדיט לסופרים, לגבי היכולת שלהם לפשל, ולא יודע, קארל רובק נסגוב, אוקיי? אני לא חושב שהוא מנסה לעצבן. גם, הנה, סופר שאני מאוד מאוד אוהב, סדרת המאבק שזה, זה מהדברים, מההישגים הספרותיים הכי גדולים של זמננו, ואני שם, אני קורא כל מילה, ואני יותר מפעם אחת כבר קראתי את הספרים האלה, ועדיין, הוא מביא לי עצבים. הוא מת. בן, הוא מעצבן ואני לא חושב שהוא מתכוון, עכשיו הוא יכול להיות חסור, הוא יכול להיות את הדעה הכי גלוי שיש, אבל צפור, אני לא חושב שהפעולה שהוא מנסה היא לעורר בי איזושהי אינוחות בסבך האישיות הבלתי נסבל שלו.
כן, הוא פשוט מוציא את הכל.
הוא פשוט בלתי נסבל.
תשמע, אלעד ברנועי,
עורך
מדור הספרים בבלייזר ומבקר ספרות, תודה לך על השיחה הזאת ועל הרשימה המעולה הזאת.
ואנחנו נשמיע לכבוד הבחירות האלה של אלעד, את קייט בוש, Wuthering Heights, לכבוד קטי המעצבנת.
תודה רבה.
להתראות.
תודה רבה, ביי.
אוקיי, אז נחזור למה שהבטחנו קודם.
הניו יורקר.
הניו יורקר, מה קורה כשסופר נענה לקריאה הזאת שנהוגה היום לכתוב אוטו-פיקשן או ממואר, ומתגלה שהוא שיקר. אתה יודע, אנחנו אומרים אוטו-פיקשן או ממואר, זה אמור להיות האמת הצרופה.
האמת.
זאת האמת. עכשיו האמת, אני כותבת האמת. זה לא פיקשן, בהי הידיעה. בניו יורקר, כמו שאמרתי, פרסמו מאמר שעוסק בספר חדש, ששמו מתחזים, תרמיות ספרותיות ואותנטיות תרבותית. שהוא כמובן מאוד מאוד רלוונטי לימינו, ימי החשיפה העצמית לטובת ההצלחה הספרותית, והם שואלים שם מה קורה כשמתגלה שהכותב אמנם יצר את הרושם שמדובר בווידוי אותנטי, אבל למעשה הוא המציא את הכל. או שהמחבר עצמו מתגלה כדמות בדיונית, כלומר שזה בכלל לא אדם, זה צבדונים נגיד או משהו מהסוג הזה.
הם מתחילים בכלל בפירוק של התופעה עכשיו, שזה מעין של עצמו. מה שניתן במאמר זה שפעם, מזמן כבר, הספר נשפט לפי התוכן שלו, בלי קשר למגדר, למין, למוצא, למוסריות אפילו, ולתכונות האופי והמוניטין של הסופר. מה שכן עכשיו כבגידה גם בעבר, זה הפרה של איזה הסכם אוטוביוגרפי, ההסכם האוטוביוגרפי שבו הקורא יודע שהסופר לא מנצל לרעה את האפשרות להציג את הדובר בספר כאיזו גרסה מסוימת שלו עצמו. תמיד היו סופרים שהפרו את החוזה הזה, הם טוענים שם, והם שולפים את המקרה המאוד מפורסם, זה גם בארץ היה מפורסם, של ג'יימס פריי, שכתב ב-2003 ממואר בשם מיליון רסיסים קטנים, זה כמובן תורגם לעברית, ספר טוב.
נכון,
ספר
לא,
טוב.
ספר לא טוב.
ספר לא טוב.
אבל לא, ספר מאוד נמכר, מאוד מצליח.
אני חשבתי שהוא גם ספר טוב, אבל הייתה לו בעיה קשה. הוא היה מומצא לגמרי.
כך הסתבר אחר כך.
כך הסתבר אחר כך. ג'יימס פריי עשה מצג שווא כזה, שכביכול הוא תיאר שם את הגמילה שלו מסמים, וזה היה גם איזה סוג של ניסיון לסחוט את בלוטת הרגשות של הקוראים עם הסיפור החיים הקשה שלו, וזה גרם להם לחוש שרימו אותם כדי ליצור הזדהות וסימפתיה.
זה נכון, כי גם היה את הספר, וגם אז הוא הלך לאופר ווינפרי, וישב שם, ודיבר על חייו הקשים כנרקומן, ועל הגמילה, והוא עשה את הצגה שלמה, ואחר כך הוא גם היה צריך ללכת לשבת מולה ולהתנצל, אגב, בפני האומה.
נכון.
מחריד, פשוט זה המראה מחריד.
זה היה קשה.
בכל אופן, במאמר הזה מציעים שלושה הסברים למעשים האלה. אחד הוא טענת הפונדקאות. אולי הדבר הזה לא קרה לכותב, אבל הוא קרה למישהו, ולכן זה בסדר לכלול אותו. אתה יודע, מישהו מכור לסמים, ומישהו נגמל מסמים.
כן.
אם אתה חושב שזה ספר טוב, מה אכפת לך מה בדיוק קרה לג'יימס פריי?
נכון, וזה יכול גם נגיד הסופה של סיפורים שכל אחד מהם קרה למכור לסמים אחר, ואז אתה מחבר אותם לדמות אחת.
נכון. הסבר אחר הוא האמת הגדולה. שלפיו שקרים קטנים והמצאות בספרים זה בסדר, אם הם משרתים איזו מטרה נעלה יותר שהספר מבטא. במקרה של ג'יימס פריי, תיאור מהימן של גמילה של מכור לסמים. ואחרון הוא טענת הפרופסור לספרות, שלפי ההפרדה בין עובדות לבדיון היא התפתחות די מאוחרת בספרות, גם אם היא נראית לנו כל כך הכרחית וטבעית. לפני לא הרבה זמן, זה בכלל לא היה מובן מאליו. הנקודה האחרונה בעצם, המשמעה שהעובדה שאנחנו כחברה שמים דגש על אותנטיות, ורואים בה ערך כשלעצמו, מזמינה את הפיברוק שלה. מה אכפת לנו עם ספר שמציג אותנטיות בצורה מושלמת, בעצם הוא מזויף, כאילו, מה זה משנה? אנחנו אמורים לשפוט מילים על נייר, או שזה עובד או שזה לא עובד. למשל, לימונוב, ששנינו, זה ספר ששנינו מאוד מאוד אהבנו,
נכון, של לימונואל קרר,
שמספר את סיפורו האמיתי של לימונוב. אני איזה חבר אמר לי שהוא פגש איזה מישהו רוסי מעולם המולות, שאמר לו, שמכיר את לימונו, ואמר לו שזה הבלים גמורים, שזה המצאות גמורות, שזה כל מה שכתוב שם לא נכון.
אימן קרר אמר את זה בעצמו אפילו, הוא אמר, אני כתבתי ספר פרוזה, שהוא ביוגרפיה לכאורה.
זה ספר נפלא. נכון? ואתה יודע, גם מה זה ביוגרפיה לא לכאורה? נגיד שמישהו מחר יתאר את דמותך, אז הוא יתאר את דמותך באיזשהו אופן, ואני יכולה לתאר אותה אחרת לגמרי.
נכון.
מה זה האמת הזאת?
זה בדיוק מה שמוביל לספר החדש של כריסטופר מילר הזה, שמציג כמה מהתרמיות הספרות הגדולות, וזה מדהים. זה, לתרמיות יש תפקיד חשוב בהיסטוריה של הספרות, חלקן אפילו השפיעו בצורה דרמטית על החברה. למשל, הספר Go Ask Alice שמוזכר בכתבה, זה ספר שהתפרסם ב-1971, לכאורה כיומן של נערה בת 15 שמתמכרת ל-LSD, בסופו של דבר מתה, וזה כמובן עזר למחירת מיליוני עותקים, כי זה יומן אותנטי של בת 15 שמתה. עד היום לא יודעים מי באמת כתב את זה. אמיר טוען שזה לא באמת יומן אותנטי, ושהוא היה אחד מהגורמים שהתניעו את המלחמה בסמים בארצות הברית, שזה הפך להיות משהו נורא נורא מרכזי בתרבות האמריקאית, יקר מאוד למשלם המיסים, וכנראה חסר ערך, כי עדיין לא הצליחו למגר אותם.
בסדר, זה לא אומר שלא צריך לנסות. בכל מקרה, ספרות, זה לא המטרה של ספרות, אבל לא משנה. מקרה אחר של תרמית שהוא נותן שם, זה ספר שנקרא Famous All Over Town, שיצא ב-1983, כתב אותו דני סנטיאגו, והוא סיפר שם את הסיפור של צעיר מקסיקני במזרח לוס אנג'לס. זה ספר שפורסם בהוצאת סיימון אנד שוסטר, אחרי שסנטיאגו פרסם כמה סיפורים קצרים בפלייבוי, בעזרת הסוכן שלו, שהיה גם הסוכן של ג'ון גרגורי דן, סופר די ידוע בארצות הברית, הוא היה הבעל של ג'ון דידיון, הסופרת. הספר, זאת אומרת, כאילו מוכר, אקספטבל כזה. הספר התקבל בביקורות מדהימות, ששיבחו את החשיפה של החיים, של התרבות הזאת של הצעירים המקסיקנים, כמו הסופר, הוא קיבל פרסים, עד שדן עצמו חשף במאמר בניו יורק ריוויו אוף בוקס, שמדובר בעצם בשם עט של אדם בשם דניאל ג'יימס, גבר לבן, בשנות ה-70 לחייו, ממשפחה עמידה שלמד בייל. מקסים.
אז זה מקרים שמכנים אותם סוג של ניחוס תרבותי, ואתה עושה את זה מכל מיני סיבות. מזכירים שמקרה דומה של פול סמייל, אני לא יודע איך מבטאים את השם, לכאורה, זה שם המוצא כמובן, לכאורה צרפתי ממוצא צפון אפריקאי, שב-1997 פרסם ספר שנקרא "החיים הורגים אותי" בתרגום לעברית. הוא התקבל בצרפת ככל אותנטי של קהילת הצרפתים בני המאגרים מצפון אפריקה. מומחים לתרבות הזאת של, של, של צרפתים שהגיעו מצפון אפריקה בצרפת, הלכו שולל אחר הדבר הזה, המחירות היו נהדרות, הספר עובד לסרט, אבל הלחץ של התקשורת, הם רצו לראיין אותו, ולא היה בן אדם כזה, בסופו של דבר זה גרם למחבר האמיתי, לחשוף את התרמית, ג'ק אלן לג'ר, בחור צרפתי לבן שנהג לפרסם בשמות בדויים לאורך כל הקריירה שלו, ואנשים בצרפת רתחו מזעם, אבל הוא טען, שזה בדיוק מה שמוכיח את הבדיה בנרטיב שמאגרים מצפון אפריקה מוכרים לצרפתים לבנים וליברליים.
הטענה של מילר היא שהקורבנות המיידיים הם אותם לבנים ליברליים באמת, שמוקסמים מהעולם הזה שהם לא מכירים, אבל מה שמעניין הוא שגם בני הקהילה שהמחבר שיקר שהוא משתייך אליהם, לא זיהו את התרמית, שבעצם ניצלה, כך נהוג לומר, את ההון התרבותי של השייכות האתנית שלהם, וזה ניכר בעוד דוגמאות שמובאות במאמר הזה. לאחר גילוי התרמית, כמובן קל מאוד לזהות את הכשלים שמוכיחים שמדובר בזיוף, אבל מה שעוד יותר מפליא הוא שיש לספרים האלה חיים גם אחרי המוות, מה שנקרא, אחרי שהדברים מתגלים, יש אינטרס משותף להעמיד פנים שהם אותנטיים. את הספר של ג'יימס פריי עדיין מציגים כדוח של ששת השבועות שלו במוסד גמילה, ו-Go Ask Alice עדיין מוצג כאומן אותנטי.
העניין הוא שמדברים על הקלות שבה אפשר לייצר את התרמית הזאת כאיזה עדות לכאורה לכך שעבודות אותנטיות ומסמכים מזעזעים של בני קהילות מוחלשות הם בעצמם סוג של זיוף. כלומר, גם כשמישהו אמיתי כותב את הדבר הזה מתוך הקהילה המוחלשת, זה סוג של ניצול של הנרטיב הזה על ידי שימוש בנוסחה שתעוקל היטב על ידי קהל היעד, שאלה הלבנים החזקים שרוצים, שמרחמים בעצם על הקהילות המוחלשות, וכולם בעצם פה משחקים את המשחק הזה.
אני סולדת לחלוטין מהטיעון הזה על הניצול של הנרטיב. אגב, בכלל, מה שאתה אמרת עכשיו זה אומר שאף אחד לא יכול לעשות אף פעם שום דבר ולכתוב
בדיוק,
שום דבר.
בדיוק, זה הסוף לנו. לחלוטין של כל כתיבה.
תעזבו אותנו בשקט, זה פשוט דבר כבר ממש מאוס. אני מבינה את האמירות האלה, אבל זה טיפשי נורא. ומסרס גם, וגורם לזה שאף אחד לא יוכל אף פעם להגיד כלום על כלום. אם ג'יימס פריי כתב ספר שהיה טוב בין מיליוני אנשים על אדם שמתמכר לסמים, אז באמת לא מפריע לי שהוא לא באמת היה מכור לסמים, או אפילו שהוא שיקר בקשר לזה. ככה זה בספרות, משקרים. זה מראה משהו, יותר משזה מראה משהו על הסופר, המשקר הזה, זה מראה משהו על הקהל בעיניי. הקהל רוצה דם אמיתי. זה כל הסיפור פה. הוא לא רוצה ספרות אמיתית, הוא רוצה סיפור חיים אמיתי, יותר מאשר ספרות אמיתית. וזה דבר נורא. זה קורה בשנים האחרונות, גם למשל עם אלנה פרנטה, שכל הזמן מתעסקים במי זאת באמת, האם היא עשירה מרומא או אישה אותנטית ענייה מנפולי. הרי כתבה ספרים שאהבתם, אז מה אכפת לכם אם היא עשירה או ענייה? כאילו שאם יש לה כסף, אין לה זכות לכתוב על נפולי. ואהבתם את הספרים, למה היא צריכה להיות באמת ענייה מנפולי?
זה נכון לגביה, אבל את יודעת, כשאתה מנצל את המצוקה של אנשים כמו שחורים...
אתה לא מנצל את המצוקה, אתה כותב על הנושאים שמעניינים אותך, אף אחד לא מנצל שום מצוקה.
אבל אם אתה עושה את זה רק כי אתה יודע שזה מה שרוצים לקרוא...
אז הספרות שלך לא תהיה טובה, ומאלה לא יקראו אותך. סליחה.
אז
אני נורא מצטערת. אני לא מקבל את הדבר הזה, גם אם תהפוך את זה 3 פעמים על הראש.
אני מקווה שאת צודקת. הסטטוס היומי שלנו, שכותבת ענת אינהר בפייסבוק, ככה היא כותבת. אני רוצה להכריז בזאת שמחר אסיים לקרוא את הרומן הכי מפלצתי שקראתי אי פעם. מפלצתי במובן של מפחיד, אכזר, בוער, אלים, נשגב, משתק, מגמד. זהו, נגמרו כל המילות תואר. משהו שנדמה שהגיע על נקודת הקיצון של הספרות, ולא רק של הספרות, אלא של אומנות הסיפור בכלל. כי סורי, ברגע האמת צריך להודות שבנקודת השיא תמיד נגלה מחדש שקולנוע יהיה לעולם האחה קצת טמבלול של הספרות. כמה רעש, ככה אהבל. זה מה שהיא כותבת. לכן אני קצת שמחה עם המשיכה שאין יותר דיבור על ספרות. כי אם הייתם מדברים על מה שקראתי עכשיו, כמו שאתם מדברים על רומא, הסרט רומא, זה היה הופך גם את זה לאייטם וולגרי, לפריט אופנתי, לרגשון עם פה פאור. רגשון זה אמוטיקון כאילו?
כן.
לעיתון של אתמול, יש סקס אחר, טוב שמישהו יודע על זה, עוד יותר טוב שהרוב לא יודעים שיט.
איי, כן. טוב, בוא נתעלם מהניסיון להיות אופנתי וכל הדבר הזה, ונגיד שאנחנו למדים מהתגובות שם, שהיא מדברת על ספר שנקרא האלימים מסעווה של פלנרי אוקונור, רומן האחרון שלה, שנתפס כעת עם עוד 2 סופרות דרומיות, בספר שנקרא 3 סופרות דרומיות, שבו יש 3 יצירות של 3 סופרות דרומיות, שהן באמת דרומיות מדרום ארצות הברית.
הם לא המציאו את זה כדי לגזור
אולי,
קופון?
אולי, אני לא יודעת, לא בדקתי, אבל כנראה שהן באמת דרומיות, קטרין אנ פורטר, קרסון מקלרס ופלנרי אוקונור, הוא תורגם עכשיו על ידי משה רון ודבורה שטיינארט, וראה אור בהוצאת עם עובד. אז זה עשינו גם
מעניין.
משהו מועיל. אני התחלתי לקרוא, עוד לא הגעתי לפלנרי אוקונור, וזה באמת מאוד מעניין.
אבל השאלה היא, האם באמת הספרות מציעה משהו שהקולנוע הוא הטמבל לעולם לא יוכל להגיע אליו?
הספרות מציעה משהו אחר מהקולנוע, שאם הוא טוב הוא לא טמבל, זה טוב, זה טוב, לא יודע, בסדר. לא חשוב.
אני פשוט...
העניין פה זה הניסיון להגיד שמה שמדברים עליו הרבה אנשים, אנחנו לא רוצים. וזה,
זה
לא
מוזר.
יודעת. כן.
זה מוזר.
לאו דווקא. אתה יודע, וגם פלנרי אוקונור היא לא סופרת כזאת שוליים שלא מכירים הרבה אנשים. מכירים
בישראל?
אותה הרבה אנשים.
בישראל?
גם בישראל, בוודאי. כן. כן.
אני מקווה שאת צודקת.
סופרת גדולה.
אני חייב להודות שגם, אני קצת מזדהה עם העניין הזה, שמה שהופך להיות נחלת הכלל, פתאום אני אומר לעצמי, זה היה סוד של יודעי חן.
כן, אתה פוץ. אנחנו יודעים את זה. נו, זה ברור. בסדר. רק טענתי שזה מה שזה.
זה מה שזה.
אוקיי, זה זמננו לסיים. לפני סיום נזכיר לכם לחפש כאן אודי בחנות האפליקציות, הישימון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו. אפשר גם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי. תודה רבה לארז שלום ושלום מבן נתיה, שעשו איתנו את התוכנית בחן רב. אנחנו נהיה כאן שוב מחר. להתראות.